כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני אלעד ברנוי.
ואני מאיה סלע.
ואתם על הסקט הכתר יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מהסרט פרקי הסקט יוקדש לפרק אחד של העונה, מהעונה, ננתח אותו לעומק, נפרק אותו לגורמים, והיום אנחנו נדבר על הפרק השני. אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, נא לצפות קודם ורק אז להאזין. אנחנו נעשה ספוילרים, אין ספק בזה בכלל.
הפרק השני לעונה נקרא The System, המערכת, והוא עוקב אחרי שני קווי עלילה מרכזיים, שבסופם נפגשים, אפשר לומר. הראשון עוקב אחר הנסיך פיליפ. אנחנו לומדים על תחביב מאוד אקראי של הנסיך פיליפ, שזה נהיגת מרכבות. את הנסיך פיליפ משחק ג'ונתן פרייס ממשחקי הכס, שאני מאוד מאוד מחבב אותו, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת.
נכון, אני חושבת שהוא באמת באמת נהדר, הוא מאוד מאוד שונה ממי שהוא היה בעונה הקודמת.
נכון.
שאז הוא היה הנסום כזה, צעיר, מין... הוא משהו אחר היום.
כן, זה כאילו...
כנראה כשאנחנו מזדקנים, זה גם קורה לנו. זאת אומרת, אנשים יום אחד יגידו, שמעו, מאיה, חיבבתי אותה מאוד מאוד, את הדמות שלה קודם, חיבבתי יותר.
לא, אבל בעונה השישית, וואו. לא, אבל יש פה משהו, אני חושב, אולי מה שקורה עכשיו בעונה הזו, זה שהדמויות שאנחנו רואים, זה הדמויות שאנחנו כבר מכירים. כלומר, הוא יותר דומה לפיליפ שאנחנו מכירים, הכרנו.
נכון.
זיכרונו לברכה.
נכון, נכון.
אז פתאום יש משהו מעניין בלראות את זה. אז זה היה מין פנטזיה שהכרנו, ועכשיו אנחנו רואים את המציאות.
ככל שזה שייך למציאות, כל מה שאנחנו רואים. תראה, בתחילת הפרק, פיליפ מתבשר על מותה הטרגי של בת של רחוקי משפחה שלהם, לאונורה, ילדה בת 5, ביתם של נורטון רמזי, בן הסנדקאות של פיליפ, ונכד של לורד מאונטבטן, ואשתו פני נאצ'בול, ככה קוראים לה?
נאצ'בול.
נאצ'בול, אוקיי, זה שם יפה. המוות הזה של הילדה הזאת, לאונורה, הוא נקודת הפתיחה של ידידות בין פיליפ לבין אותה פני, שמשחקת אותה, נטשה מקלהון, שאנחנו מכירים אותה מקליפורניקיישן, ומאבסולוטלי פאביולס, גם כן קצת.
ובעלי הזיכרון מדהים כמו שלי, זוכרים אותה גם מהמופע של טרומן. כן, כן.
זה באמת זיכרון מדהים, אבל כן, בכל הכבוד לך. היה לי פעם זיכרון כזה בעונות הקודמות שלי.
כן. לא זכרתי אותה מאף אחד מהדברים האחרים אגב, אבל את זה זכרתי. בכל מקרה, פיליפ מדביק את פני באהבה שלו לנהיגת מרכבות, וזה דבר שמתחילים לעשות ביחד, לנהוג במרכבות, כי למה לא?
תשמע, אנחנו, אנשים צריכים תחביב. זה לא... היה סרט פעם, אני לא יודעת אם ראית אותו דוקומנטרי, על השירים. Born Rich קראו לו. קראית את זה?
לא.
אוקיי. זה היה, ג'יימי ג'ונסון עשה את הסרט הזה, זה פשוט הזכיר לי את זה פה עם התחביב. הוא עשה סרט על החברים שלו, בני 18, 20, 21, 21 הוא שם. אז הוא, ג'יימי ג'ונסון, שהוא היורש של ג'ונסון וג'ונסון, והיו שם את היורש של בלומברג וניו האוס, ונדרבליט, וויטני, את חייב לראות את זה, סרט מאוד משעשע. אבל בגיל 21 הוא בא לאבא שלו, הוא גמר קולג' או באוניברסיטה, ואומר לו, מה כדאי לי לעשות עכשיו? עכשיו, זה אנשים עם הון שגם הולך, זה לא נפסק, זה ג'ונסון ג'ונסון כל הזמן, ואתה לא חייב לעשות משהו. למען האמת, עדיף שלא תעשה כלום, אתה פשוט יושב בבית. ואז אבא שלו אומר, למה שלא תתחיל אוסף של מפות עתיקות? זאת התשובה של אבא שלו. אז זה העניין עם התחביבים האלה, וגם פיליפ מדבר שם על העניין הזה של תשוקה.
נכון.
צריך תשוקה.
תראי, העניין הזה עם תחביבים, זה מחוברת לימוד גם לבנים. כאילו גברים צריכים תחביב. זה, את יודעת, בגיל 40 מתחיל עניין מהאופנועים, הם פתאום קונים מעשנות, את יודעת, לצלות כל מיני דברים בבית, סוויד, אני יודע מה. זה כאילו משהו מאוד של בנים, כזה.
למה? אבל מה הבעיה שלכם? שוב אני שואלת.
אני לא יודע, אני כל כך לא מזדהה עם הדבר הזה, אני כל כך לא מחפש תחביבים, אני מרגיש שהחיים יכולים להיות מלאים גם בלי תחביבים.
נכון, תחביב, יש משהו קצת נלעג ברעיון הזה של תחביב, לא?
אני מרגיש שזה כאילו, מה יש לכם? תקראו ספר, צריכו תרבות, כאילו מה?
תחביב?
תכינו ארוחת ערב, מה תחביב?
לא, כי הם צריכים, אם נגיד שזה באמת רק של גברים, או בעיקר, אז אני חושבת שאתם, סליחה, שאני כוללת אותך, אתם צריכים את התחרות. בתחביב יש גם אלמנט של תחרות, גם אם זה לא ספורט תחרותי, אבל עדיין נגיד, אז תמיד יש, תמיד יהיה את הבגד המיוחד, שצריך לקנות, ותסרוק את המיוחד, לא יודע, תלוי בתחביב, כן? אתה נוסע על אופנועים, אז אתה צריך את הז'קט אור הזה, ואת המגפיים האלה, וזה עיסוק כזה, שאתה נכנס בו לדברים נורא נורא ספציפיים.
אני רוצה להרחיב את זה מתחרות לזהות. אני מרגיש משהו מאוד זהותי. נגיד שמתחילים לרכוב על אופניים, אז קונים את כל הציוד, ואתה שחקני באולינג מגזימים כזה, וזה, היה פעם ספר בישול של דורם גונת, שנקרא איש גבוה מבשל, עכשיו הוא כאילו על הטיפה, הוא מחזיק ילד או ילדה, אני יודע מה, עכשיו, הוא אמור להכין למשפחה שלו ארוחה, ומה הוא עושה? הוא מכין בירה עם שמרי בירה ולטת, ואז הוא צולה פסטרמה שלמה, ואז הוא מכין עוגה עם תשע ש... נשמה, הם רעבים, תכין להם אוכל. ואז הבנתי שזה מה ש... זה גברים, כלומר...
אבל זה ההבדל בין גברים לנשים.
לגמרי.
גבר הוא עכשיו מכין, הוא שף, הוא מכין אוכל. אנחנו פשוט בצהריים, מכינות אוכל לילדים.
והמטבח ייראה כמו פיגוע אחרי זה, כן?
אחריכם.
אז אני, במובן הזה אני רוצה להחריג את עצמי מהכלל, אבל בואי נמשיך.
גם במובן הזה.
בואי נמשיך בפרק.
אז תשמע, לאורך הפרק הזה אנחנו רואים את פיליפ מאורהר, קרה פה אסון מאוד מאוד גדול, המוות של הילדה הזאת, בהחלט. הוא מנסה לדבר עם אליזבת על מוות, אליזבת המלכה, אשתו, והוא אומר לה שהיא הופכת אותו לגבר טוב יותר, באיזה רגע שבו היא מציעה לו ללכת לבקר את בן הסנדקאות, לנחם אותו וזה. בוא נשמע את זה רגע.
You make a better person of me.
And you of me. Isn't that the point of marriage?
הוא אמר לה שהיא הופכת לו לגבר טוב יותר, והיא עונה לו, גם אני, זו המטרה של נישואים הרי, נכון? יש איזה משהו, קרה, אלוהים, מה לא הבנת?
מה לא הבנת? זה, it's called marriage.
אפשר לראות כבר עכשיו איזשהו פער שיש ביניהם, הוא מדבר, הוא מנסה לדבר על רגשות ומחשבות קיומיות עמוקות, זה גרם לו להרהר הדבר הזה, ילדה כל כך קטנה מתה, והיא לא נמצאת שם במקום הזה, או שהיא לא מבינה, או אני חושבת יותר שהיא מציבה איזה חומה של רגשית, זאת אומרת, בוא לא ניכנס פה עכשיו לשיחות כאלה, הרהורים כאלה, אני איפה, תן לי ללכת לישון עכשיו, היא לא רוצה ללכת לשם, כאילו לא מרשה לעצמה בעיניי, אולי זה עניין של יכולת, אבל אני חושבת שהיא לא מרשה לעצמה ללכת לשם.
יש משהו מאוד מעניין עם המלכה, בעונה הראשונה או השנייה, זה שאנחנו מבינים שהיא לא יודעת הרבה דברים. כלומר, היא כל הזמן בארמון, והידע שלה הוא מאוד מאוד מוגבל. וגם הסקרנות שלה מוגבלת מאוד. כלומר, ככה מציגים אותה, כמי שאין לה המון סקרנות. ובאופן כללי, יכול להיות שאם את מקדישה את חייך להיות הסוברן, הריבון, את צריכה לוותר על כל מיני שאלות עמוקות וסקרנות ולהרער על דברים. את לא יכולה להיות כזאת, צריכה פשוט להגיד, או, צריך להכין תה וללכת לישון. ופיליפ, לפחות על פי הסדרה, הוא מאוד לא כזה. הוא בן אדם מאוד סקרן, מאוד מלא בתשוקות, ויש לו המון ידע, יש איזה רגע בעונה שהיא שואלת אותו, הוא אומר לה משהו, מתחיל לסביר לה על DNA, והיא אומרת לה, או, מאיפה אתה יודע את זה? והוא אומר לה כזה, אני קורא. אני עושה דברים בעולם, כאילו, מה נסגר איתך? ובמובן הזה, אני חושב שהדמות של פיליפ, היא איזה מין פתח למשהו אחר. כלומר, אנחנו רואים את הבן אדם הזה, בן אדם אינטליגנט, סקרן, חכם, והפרופיל הציבורי שהיה לנו שלו, זה של מין גבר שכל היום בוגד באשתו ועושה תאונות. ואת יודעת, כאילו, הפרק נקרא מערכת, ואנחנו בעצם רואים בן אדם, וההתמודדות שלו עם המערכת, ופני במובן הזה, אני לא לגמרי הצלחתי להבין מההתחלה מה קורה כאן, כאילו, הולכת ביניהם רומן, מה קורה. אבל הידידות הזאת שלהם, שגם קראתי לזה אחרי זה, הם ידועים בזה שהם יהיו ידידים, אני לא יודע, יכול להיות שהוא מחפש מישהי לדבר איתה על דברים כאלה, אתה יודע, בעלי משמעות. עכשיו, הוא בתוך המערכת, הוא לא יכול להתגרש, הוא לא יכול למצוא מישהי, אסור לו, אז הוא מוצא קומפניין, מישהי שהוא יוכל לדבר איתה על הדברים האלה.
הוא מצא קודם כל מישהי שהוא פגש, זאת אומרת, הוא פגש אותה קודם, אבל היחסים, כי פה לפחות התחילו ברגע מאוד קשה שלה, והרגע כל כך קשה, שאפילו שהיא בריטית, היא בוכה. נכון. זאת אומרת, כי בכל זאת הבת שלה, אגב, בוכה קצת במידה, היא לא מתפרצת.
לא צריך להגזים.
לא צריך להגזים. אז הוא מוצא מישהי ברגע כזה שברירי, שמרשה לעצמה טיפה להיות אדם עם רגשות, ושבוכה, ואני חושבת ששם הוא מתחבר אליה. כלומר, הוא יכול לדבר איתה על מוות ועל אהבה וכל מיני דברים כאלה, היא לא נבהלת, היא לא ענת התשובות האלה של אדם שנבהל, אדם בריטי שנבהל ועכשיו סוגר, כמו שהמלכה לפני שנייה סגרה את הדלת על הרעיון שתהיה שיחה פה עכשיו על מוות, סגרה, פשוט היא לא מוכנה.
זה, יש בפרק הזה תמה של חברות שהיא מאוד מעניינת. אני חושב שהרבה פעמים בתוך זוגיות, מישהו, הצד השני יכול להגיד לך משהו וישר, את חושבת איך זה משליך עליי, כי אנחנו ביחד בתוך הסיפור הזה. הוא אומר למלכה כל מיני שאלות מוזרות, וישר, רגע, אסור להרער. וכשזה מערכת יחזים, בטח עם מישהו שהרגע פגשת, אתה מכירים מרחוק וזה, אבל פתאום הוא יכול לדבר את הדברים, ומה יש לה להיבהל כל כך? זה כולה נסיכים.
זה רק הנסיכים.
אפשר לחשוב את זה, זה מישהו, כן? כולה נסיכים. לא, אבל באמת יש משהו
אתה שים לב אליו, אבל שהיא גם צעירה ממנו פני, זאת אומרת, אז זה דור אחר אולי נגיד, אבל גם המלכה זה מלכה. מה העניין ביחסים האלה עם המלכה? הוא בעלה, אוקיי? כנראה גם שכב איתה, יש ילדים, אז כנראה, אז בכל זאת, יש איזה, הייתה אמורה להיות איזה אינטימיות, אבל אין אינטימיות ביניהם בעצם, כי כל הזמן המלכה גם, והיא גם המלכה שלו בעצם. עכשיו, בצעירותו הוא נלחם קצת בדבר הזה, נכון? כי זה קצת בעיה, כל הגבריות מתעררת מהדבר הזה.
נשק אותה בלחי, בהכתרה שלה, מה זה?
אוקיי, יש פה בעיה, יש פה בעיה ביחסים, הוא צריך איזה דמות שהוא יכול לדבר איתה בצורה רגילה.
כן.
אולי זאת פני.
המחשבה שאני חושב שהיא באמת מעניינת כאן, זה לא פעם ראשונה שזה עולה בסדרה, אבל באמת על זה שכל מיני מוסדות שאנחנו מכירים, את יודעת, משפחה, זוגיות, הורות, הם חלק ממערכת. כלומר, אנחנו, הפרק הזה נקרא מערכת, זה המסגור של הדבר הזה. ואנחנו רואים כאן באמת איזשהו גישוש של פיליפ, כבר, אפשר להגיד כבר לעת זקנה, כלומר, הוא כבר הבין את מקומו, הוא כבר לא מנסה להרער על דברים, אנחנו רואים איזה מקום הוא מצא כאן. עכשיו, קו העלילה השני בפרק, עוקב אחרי נסיכה דיאנה, היא הולכת לבקר בבית חולים, היא לבושה בחליפה אדומה, איקונית, חליפה מאוד מפורסמת, עם צווארון שחור וכפתורי זהב, והיא פוגשת שם חבר שלה, רופא בשם ג'יימס קולטהרסט. היא משתפת אותו בכמה רעלה, ואחרי הביקור אנחנו רואים שניגש אליו לקולטהרסט עיתונאי בשם אנדרו מורטון, שפעם הוא היה מסקר את הארמון, והוא אומר שהוא רוצה לכתוב ביוגרפיה על דיאנה. קולטהרסט הולך לדיאנה ומשכנע אותה שזה רעיון טוב לשתף פעולה עם מורטון, ומתחילים לעשות רעיונות מרחוק, בתיווך של קולטהרסט, כי מורטון בעצם אף פעם לא פגש את דיאנה. הם מקליטים את הרעיונות ושולחים לו את הקלטות.
נכון, הוא שולח שאלות, היא עונה לטייפ.
כן, עכשיו, אני רוצה כאילו להעלות כאן איזושהי שאלה שאולי היא קצת קונספירטיבית, אבל מה כל כך חשוב לקולטהרסט לקדם את הדבר הזה? עכשיו, אנחנו מדברים כאן על חברות, כן? כולם כאן חברים, כן? כולם ידידים. אף אחד לא מדבר כאן על תשוקה או על סקס. לא בין הנסיך פיליפ לפני נאצ'בול, לא בין דיאנה לקולטהרסט, ולא בין קולטהרסט למורטון. כלומר, יש כאן הרבה אנשים שנורא דואגים שדברים יקרו, הם נורא מנסים לקדם אותם, הם מתנהגים בצורה מלאה תשוקה, אבל זה מוסגר כל הזמן בתוך, מה האינטרס שלהם כאן? הכל חברות?
אני חושבת שקודם כל האינטרס במקרה של ג'יימס, הרופא, ואנדרו מורטון, זה ברור מה האינטרס, אבל האינטרס זה להיות ליד הדבר הזה, ליד הכוח. הבן אדם הזה הוא נכנס לארמון, הוא מגיע על אופניים, נותנים לו להיכנס, הוא נכנס לפגישות עם דיאנה, הוא בן בית אצל דיאנה. מה זה? זה אתה לא... בסדר, אולי הוא גם רוצה לשכב איתה, שזה ממש בסדר, אבל אולי הוא גם שכב איתה, אני לא יודעת, אין לי מושג, אבל אתה יודע, עצם זה שאתה שם, אתה שם ליד הכוח הזה וליד העוצמה, ואתה רוצה לעזור לעוצמה ולכוח, זה נותן לך כוח. הנה, אני עוזר לה, שהיא הנסיכה. אני חושבת שזה ממש, זה ברור. עכשיו, מורטון, אתה יודע, מה זאת אומרת? האנשים האלה עוד לא הבינו שאי אפשר לסמוך בשום צורה, אף פעם לעולם, על אף עיתונאי. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. האנשים הכי חזקים שאמורים להיות מתוחכמים, אגב, זה נורא מעניין לראות פה עד כמה האנשים האלה לא כאלה מתוחכמים. האנשים שאתה מצפה מהם, מה לימדו אתכם אם לא להיות מתוחכמים? באמת, אתם כל הנימוסים האלה, וכל אתם יודעים לאכול עם הסכין והמזלג, ובדיוק, והמשרתים וזה, ואתם חסרי תחכום לחלוטין.
יש שם, יש משהו, תראי, אני חושב שתחכום זה לא דבר שאפשר ללמד אותו באמת. זה ההבדל, הם לא פוליטיקאים, תושייה את לא יכולה להעביר למישהו. מה מלמד אותך תושייה? ניסיון חיים. מה אין לאנשים האלה? ניסיון חיים. כל מה שיש להם זה רשימה של כל המלכים, ולכל ראשי הממשלות, את זה הם יודעים בעל פה לדקלם לך. הם יכולים לבטח להגיד לך היסטוריה, גם לדקלם מצוין. אבל אין להם שום ניסיון חיים, והם כולם מתנהלים, וגם זה לא רק בסדר, אנחנו רואים את זה במציאות. כמו סתומים, סליחה, כן, הם באמת עושים כל טעות אפשרית.
כמו סתומים, וגם, לפחות ככה זה נראה, אתה יודע, בסדרה, בבדידות שלא תאמן.
נכון.
פשוט בדידות גמורה. יש את הקטע הזה שמורטון אומר, כדי שלא ידעו שדיאנה היה מקור שלו, הוא רוצה לדבר עם החברים שלה, כאילו שזה הגיע מהם, אז הם מבקשים ממנה, אז ג'יימס מבקש ממנה את הרשימה של החברים, ואז היא נותנת את רשימה של אנשים שעובדים אצלה, זה עושה לה מסאז' והמניקוריסטית שלה, והאוסטאופט שלה, והאסטרולוג שלה, זה דבר פשוט לא יאמן. אז אין לאדם, אפילו בן אדם אחד או שניים, חברים, טיפה יותר אינטליגנטים, יכול להיות ש... אתה יודע, יש כאילו איזה פחד כנראה גם מלהיות, כי תמיד אנשים יכולים לספר עליך, אבל הם אנשים מאוד מאוד בודדים בסופו של דבר.
מאוד. טוב, אז דיאנה מתחילה לספר את הצד שלה בסיפור, היא מספרת על הבולימיה שלה, על ניסיונות ההתאבדות, היא מקוננת על הנוכחות המתמדת של קמילה, שהיה לה רומן עם צ'ארלס, ובמקביל, מתחילים גם לקרות כל מיני דברים מוזרים. מישהו פורץ לבית של מורטון, עושה שם בלגן, הופך את העניינים, רכב מפיל את קולטרס מאופניים ובורח, דיאנה שומעת רעשים של ניתוק בטלפון של הארמון, כאילו מישהו מאזין לה, את חושבת שהיא פרנואידית, או שזה באמת...
מה פתאום, אני בטוחה שהזינו לה, אין לי שום ספק.
אבל גם הרכב הזה והפריצה לבית?
ברור, אין לי שום ספק. אני, זה ברור לי, בהנחה שזה בכלל, אתה יודע, אנחנו הרי לא יודעים מה בסדרה קרה וזה. אז כולם כמובן, נגיד ג'ון מייג'ור, דיברנו עליו, אז הוא... מכחיש שלא היו דברים מעולם כפי שהם מופיעים בסדרה, בסדר? אבל אין לי ספק, זה ארגון. ארגון, אתה יודע, the system. ארגון שדואג לעצמו. כן. אין מה לעשות.
בכלל, צריך להגיד שהארמון בעונות האחרונות קצת, בעונות הראשונות אומרים שאנחנו לא צופים בזה בכלל, אנחנו לא כלום, וזה תגובות כאלה מאוד מתחמקות. והארמון בשלוש העונות האחרונות, וואו, הם לא מרוצים.
הם לא מרוצים.
הם לא מרוצים. שזה בדרך כלל סימן שזה
ש... סימן טוב.
כן, זה שהדברים הם...
לא, תשמע, הארמון גם מתמודד כרגע עם מייגן והארי, שמספרים בעצמם, אז אתה יודע, הארמון יש לו הרבה מה לדאוג, בהנחה שהם צריכים לדאוג מדעת קהל, כי...
כן.
למה הם צריכים לדאוג בעצם?
אנחנו רואים...
יש להם את הכל.
אנחנו נדבר על זה עוד לאורך העונה, הם מאוד מאוד עסוקים בדעת קהל, זה משהו שמההתחלה מעסיק אותם, אבל אני כל הזמן חושב על זה ש... לא משנה כמה הסדרה תהיה ביקורתית כלפי המלוכה, היא בסוף, היא גורמת לנו לראות את האנשים האלה כבני אדם. פתאום אנחנו מדברים על נסיכה, ואנחנו אומרים, וואו, היא נורא נורא בודדה.
נכון.
ואני כזה אומר לעצמי, יאללה, כאילו, תתמודדי, מה זה? כאילו, לא רק היא, כולכם תתמודדו, תראו כמה, כאילו, כמה פריבילגיה. נכון. אבל בסופו של דבר, הסדרה הזו גורמת לנו, מזכירה לנו, שבני אדם הם בני אדם.
נכון. אז תראה, יש שני קווי עלילה של פיליפ ושל דיאנה שנפגשים פה בעצם בפרק הזה, כשפיליפ מגלה על הספר שמורטון כותב. ושהוא מגלה שהוא מדבר עם המון אנשים בסביבת הארמון, והוא בא לבקר את דיאנה בעניין הזה, הוא לא יושב בשקט, והוא אומר לה שתמיד הייתה לו חולשה אליה, ושהוא תמיד רצה לגונן עליה, ושהוא אפילו מחבב אותה, אבל הוא בעצם מאיים עליה, הוא בא לאיים עליה שתשתוק, שזה כמו בסרטי מאפיה שראינו, מה שנקרא, חבל, יש לך ילדים יפים, נכון? בוא נשמע אותו, את פיליפ.
You're not a novice anymore. You're long past the point of thinking of us as a family. That's the mistake people make in the beginning. But you understand, I think, it's a system. And we're all in this system. You, me, the boss, the cousins, the uncles, the aunts, the lepers. For better or for worse, we're all stuck in it.
את כבר לא טירונית, את מזמן לא חושבת עלינו כמשפחה. זו טעות שהרבה אנשים עושים, אבל את מבינה שזו מערכת, וכולנו ביחד בתוך המערכת הזאת. את, אני, הבוס, הדודנים, הדודים, הדודות, המצוראים, לטוב ולרע, כולנו תקועים בזה. תשמע, זה, הוא, זה כאילו, זה לא משפחה, חביבתי.
זה טקסט מדהים.
מדהים.
הבוס.
הבוס. אחרי שהוא מדבר עם דיאנה, פיליפ חוזר הביתה לאליזבת ומספר לה מה היה. ופתאום כשהוא מתאר את זה באוזניה, זה לא נשמע כמו איום. זה נשמע כאילו הוא נתן לדיאנה שיחת עידוד.
זה מדהים בעיניי. פתפתנו. זה מדהים כאילו. בעיניי. כי לי הרגע זה היה ברור... שאוקיי, ירדו הכפפות, זאת, אנחנו רואים שבפרק הזה מופעלת אלימות כלפיה, אלימות ממש, אנחנו רואים איומים, אנחנו רואים שמפילים את האום מהרכב, פרצו לבית שלו, ואז פיליפ בא אליה ואומר לה, חמודה, חבל, חבל עלייך, יש לך פרצוף יפה שלא נערוס אותו, אבל אז הוא באמת הולך לאליזבת, ופתאום, את אומרת, יש מצב שככה הם תופסים את זה? כאילו שהם לא רואים את הדבר הזה כאלימות? כאילו כל הארגון הזה, את יודעת, אנחנו רואים את הארמון מתנהג קצת כמו ארגון פשע, כאילו, אבל האלימות הזו היא באמת מנומסת, כאילו. הוא בא לאיים עליה, לא לטלטל את הסירה, ומה שלי כל הזמן, ממש, במובן הזה, עם אלדה סטונטון היא מדהימה, כי בשיחה ביניהם, אני לא מצליח להבין מה החלק שלה בסיפור הזה. האם היא שלחה אותו לטפל בבעיה, כמו שאומרים, או שהיא, פשוט הדברים קורים מעצמה, מתוקף המערכת, כי היא לא רוצה להתלכלך במפיונריות הזאת.
יש לי תחושה שהמלכה, במובן הזה, היא לא מלכלכת את הידיים, וגם לא מספרים לה בדיוק, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות.
יותר טוב שלא תדעי.
והיא לא צריכה לדעת מה הדבר הזה, היא לא רוצה לדעת מה הדבר הזה, זה דומה באיזשהו אופן לסיבה, או לעניין הזה שהיא לא רוצה לדבר איתו על מוות, כמו שהוא רצה, בואו לא נלכלך את המלכה, אוקיי? אז היא גם לא צריכה לדעת בדיוק איך פתרו את הבעיה עם דיאנה, פותרים את זה כמו שפותרים עניינים. צריך אלימות קלה, בסדר, יהיה צריך אלימות יותר קשה, גם בסדר, המלכה לא צריכה להתלכלך בזה.
מה שצריך לעשות אנחנו נעשה.
בדיוק.
עכשיו, דיברנו על המערכת, ודיברנו על זה ש... פיליפ בעבר ראינו שהוא קצת מרגיש אוטסיידר, הוא לא מרגיש עד הסוף שייך, גם הרקע שלו הוא אמנם שייך לצולה, אבל יש לו עם הפרעות נפשיות, כלומר הוא באמת, הוא לא לגמרי עד הסוף שם, וגם מבחינת העניין האישי שלו, יש פרק מדהים של הנחיתה על הירח, שאנחנו פשוט לומדים לראות מה זה בן אדם סקרן ומלא תשוקה וזה, ושהמערכת הזו בעצם אומרת לו, תצר את צעדיך, אתה פה, אין מה לעשות, אתה תחת הבוס, שזו כמובן המלכה. ועכשיו אנחנו רואים איך פיליפ למד לעבוד עם המערכת, ולמד לפעול בשמה, כנגד מי שמנסה לפרק אותה, שזו דיינה, כי דיינה לא רואה בעיניים. דיינה...
היא לא מבינה את המערכת.
היא לא מבינה...
היא גם חושבת משפחה וחושבת זוגיות. היא עוד לא מבינה את המערכת. היא לא מבינה שזה מה שזה.
לא, היא לא מבינה.
אבל תראה, כשפיליפ מגיע למלכה כדי לספר לה מה היה, היא לא אוהבת את הדבר הזה שהוא מספר לה. כי הוא בעצם אומר, רומז, שהוא אמר על העניין הזה של משפחה, זה לא משפחה, זה ארגון וזה, והיא פתאום חושבת על עצמה, רגע, מה זה? היא לא אוהבת בכלל את התשובה
הם
הזאת.
הם מדברים על סודות בתוך ניסויים, ועד שיש דברים שלא מדברים עליהם, והיא כזה, היי, וואו, רגע. היא רוצה להעמיד פנים,
בדיוק.
שהכל בסדר, היא הייתה צריכה שהוא ינסח לזה קצת אחרת, כלומר, אגב, וגם זה שפיליפ הוא זה שעושה את זה, זה גם מעניין, הרי יש כל כך הרבה אנשים אחרים שיכולים היו לעשות את זה, בעלה של המלכה הוא זה שהולך ומטפל בבעיה הזו, וכשהוא בא, אנחנו בעצם לא מדברים, שזה השיטה, זה כאילו בעצם הצורה הבריטית לדבר על דברים, אנחנו לא מדברים על כל הדברים שקורים ביניהם, אנחנו לא מדברים על כל הדברים שהם לא יכולים לדבר עליהם ביניהם, נכון. אנחנו לא מדברים על מערכת יחסים שלו עם פני, שזה דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כי לא תהיה לנו ברירה, ואנחנו בעצם לא מדברים על זה, שאנחנו זוג, ואנחנו עומדים בראש ארגון, מאוד מאוד מחויב, שלא יכול, לעשות לעצמו לדבר על הדברים.
ושזה הרבה פחות משפחה, זה ביזנס, אנחנו פה בביזנס ביחד. זה לא, משפחה זה לא הסיפור שלנו, זוגיות זה לא הסיפור שלנו. הוא גם בעצם אומר למלכה, מה הוא אמר לדיינה? תמצאי את הדרך לאושר שלך, בינך לבין עצמך. הוא אומר לה, יאללה, תסתדרי. ואז, מה זה אומר? זה אומר שהוא יסתדר בעצם. הוא הבין את זה, והוא יסתדר. הוא מצא את הדרך שלו לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אוקיי? המלכה לא רוצה לשמוע את זה.
יש משהו בדיינה, שאני לאורך כל העונה שאלתי את עצמי, מה היא באמת רוצה? כלומר, למה היא מנסה? היא רוצה להשמיע את האמת, היא רוצה להשמיע את הקול שלה. מה היא מנסה להשיג? וזו שאלה שאני לא בטוח שאנחנו נקבל עליה תשובה, אבל אנחנו ננסה למצוא אותה, אבל היא רוצה נקמה, היא רוצה אהדה, היא רוצה להפוך להיות משהו שהיא לא... היא רוצה שיאהבו אותה? אני לא יודע מה היא רוצה, אבל זה דבר שהוא לאורך כל הפרק הזה, יודעת, היא יושבת שם, היא נענתה יחסית בקלות, לפחות ככה זה נראה, למהלך המאוד מאוד קיצוני הזה, של להוציא ספר במילים שלה, שמתנף על הארמון. זה מהלך סופר קיצוני, זה הכרזת מלחמה, משם הרי אי אפשר לחזור, משם, זה מה שמוביל לגירושים ולכל הדברים האלה.
אני בתחושה שלי רצתה שידעו, כי היא רצתה לנקום, זה מה שהיא רצתה. וגם זה מין הרס עצמי כזה, כי, אוקיי, אני לא יודעת מה הרג אותה בסוף, אבל אתה יודע, מדבר כזה קשה לקום, את בעצם פוצץ את הכל. וזה, אני חושבת שהיא רצתה לפוצץ את הכל, אבל שהם התפוצצו. זו הייתה המטרה שלה. לא שהיא תתפוצץ מה שקרה בסוף.
בסוף הפרק דיינה צופה במורטון מתראיין בטלוויזיה על הספר שהוא כתב עליה, דיינה, her true story. כמובן שהוא לא אומר שזה במילים שלה, הוא לא יכול להגיד שזה במילים שלה, הוא מצהיר שהוא לא ראיין את הנסיכה, אלא דיבר עם חברים ומכרים שלה, הספר שובר סיי מחירה, ובראיון מורטון אומר שמי שישם במשבר שנוצר זו משפחת המלוכה עצמה, מה שנקרא they had it coming. עכשיו, מאוחר יותר, כשהתגלה שדיינה אכן התראיינה לספר, השם שלו השתנה לדיינה, her true story in her own words. כלומר, זה הפך להיות מקדם מחירות מאוד מאוד גבוה. צריך להגיד, מורטון הוא איזה מין סמל 90s כזה, ובכלל, אנחנו מאוד מאוד ב-90s עכשיו, זה עונת 90s, וגם העונה הבאה תהיה עונת 90s, ויש כמה פרשיות כאלה, שמאוד מתעסקים בהם בשנים האחרונות בסדרות טלוויזיה, שהן מאוד 90s. תראי, דיינה בעיניי היא הסמל המובהק ל-90s. למה? כי בתודעה שלנו היא התחילה ב-90s ונגמרה ב-90s. אין אותה בתקופות אחרות.
נכון.
אנחנו רואים אותה רק בבגדים של ה-90s. עכשיו, מורטון הוא כתב ספר על מוניקה לוינסקי, שזה עוד פרשייה שהייתה לה לא מזמן סדרה. או-ג'יי סימפסון, זה הכל אירועים ש... סליחה, אבל... עבור בני הדור שלי, הם היו רואים מכוננים, כי אלה הדברים הראשונים שמבחינתנו קרו. כלומר, אני הייתי בן 9, כשדיאנה מתה, ואני זוכר את זה. אין הרבה אירועים שאני זוכר לפני זה, אירועים פוליטיים, אני זוכר את רצח רבין, אבל אין הרבה. ואלה היו אירועים מכוננים עבורנו, גם אוג'יי, גם מוניקה לוינסקי וגם דיאנה, וחלק מטרנד ה-90s, שכבר אנחנו די בסופו, הביא לנו את הסיפורים האלה שעכשיו בני הדור הזה, שגדלו על המיתוסים האלה, מספרים אותם מחדש, וגם, צריך להגיד, אלה גם האירועים הטלוויזיונים הראשונים.
בשידור חי.
בדיוק.
זה העניין. דברים שקרו לך ממש בשידור חי, אתה ראית את זה קורה, זה דבר מדהים. גם דיאנה, זאת אומרת, אני זוכרת לפחות שראיתי את זה ב, לא יודעת, ב-CNN או משהו, כשעוד דיווחו, כמו עם רבין, סליחה להשוואה, היא בדרך לבית חולים, עוד לא יודעים מה מצבה, אז אתה פתאום יושב ומסתכל, אתה רואה בשידור חי את התאונה הזאת ואת מה שקורה עכשיו. אוג'יי סימפסון, ברור, בשידור חי, הבן אדם נמלט עכשיו ו... וכל המשפט שלו וזה, זה דבר מטורף. ברור שזה חוויה ענקית, אבל זה גם מעיד משהו על הדור שלך, אבל גם על שלי. זאת אומרת, עצם הרעיון שאנחנו מרגישים כל כך מעורבים, ושזה עניין גדול, כלומר, זה עניין גדול, כי זה עניין גדול עולמי. ברור, אנחנו חלק מאיזה דבר גדול שבו הנסיכה דיאנה, מה זה קשור אלינו לחיים בכלל? עכשיו אנחנו יושבים, צמודים למקלטי הטלוויזיה, ככה קראו לזה פעם, אלעד, לראות מה יקרה, ואנחנו גם נורא נרגשים, ואנחנו נורא מקווים שהיא תשרוד, ושהיא לא תמות, וכל השטויות האלה, מה זה קשור אליך בכלל? אוג'יי סימפסון, יש קצת עניין מתח גזי וזה, זה כאילו אפשר לדבר על כל מיני סוגיות.
אבל גם המתח הגזי, את יודעת, אנחנו צריכים לעשות איזשהו, למתוח איזשהו קו, אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להצליח לחבר את זה. נכון. לא נעמי להגיד לך את זה, אבל כשרבין נרצח, אמא שלי הראה אותי בבוקר ואמרה לי, רבין מת. ואני שאלתי אותה, מי זה רבין? ואז היא אמרה לי, ראש הממשלה, ואז אני אמרתי לה, אוקיי, באווירה של מה אכפת לי. אבל כשהנסיכה דיאנה מתה, אני ידעתי מי זאת.
כן.
אני ידעתי מיד מי זאת, ואני זוכר שהייתי המום מזה. כאילו, כן. והייתי בן 9, הייתי המום מהדבר הזה.
נכון.
כלומר, זה יכול להיות רחוק, זה יכול להיות זה, אבל זה אין, זה בסוף הסיפורים הגדולים האלה מהחיים.
נכון. לא, לא, יש גם, ברור שגם אני הייתי עמומה, גם מהדבר הזה, וגם אנחנו עוד נגיע לכל הדבר הזה, אבל כל הפרשה הזאת, שהיא מתה ביחד עם דודי אלפייד, והעניין הזה שבכלל היה לה חבר ערבי, לא עלינו, ואז ישר התחילו הקונספירציות, האם זה באמת הייתה תאונת דרכים או לא? אתה יודע, עד היום אנחנו שואלים את כל השאלות האלה, ועוד נדבר עליהם פה בפרקים הבאים.
אפרופו רבין.
אפרופו רבין, יפה.
טוב, אולי אנחנו יכולים לעשות ספוילר קטן ולהגיד שדודי אלפייד, שמו יוזכר בפרק הבא.
כן. האזנתם ליומן צפייה של הכתר. בפרקים הבאים נדבר על מוחמד אלפייד, על קולוניאליזם, על עיתונות, וכמובן עוד על הנסיכה דיאנה. עוד ועוד. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי ההסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה לאניה קלזון ומיכאל אולשוונג על ההפקה והסאונד. ותודה לך, אלעד ברנוי.
תודה לך, מאיה סלע. נתראה בפרק הבא.
להתראות.